לחשוב בגדול, פודקאסט לעסקים שרוצים להגדיל מכירות מהדיגיטל. היי, כאן רבקה יעקב, ובפודקאסט הזה נדבר על שיווק דיגיטלי, מכירות אונליין, ואיך לקדם ולפתח את העסק בעולם דיגיטלי משתנה. נצא למסע בתוך הראש של הלקוח הפוטנציאלי שלכם, ונלמד איך לבנות נוכחות אפקטיבית בדיגיטל שמביאה לקוחות. אז שלום לך, נילי דורה אלה, שגם רק השם שלך כבר ככה עושה לי הרבה הרבה התרגשות. כמה כיף לי שהגעת לפרק שלנו היום, שאנחנו הולכות לדבר על למה אנחנו לא מרוויחות את מה שאנחנו באמת חושבות ורוצות. ואני מדברת בלשון נקבה, כי פשוט יותר נוח לי, וזה פונה לשני המינים בו זמנית, אבל פשוט אני מחוברת כאישה יותר לעולם הזה, שלמה אני לא מצליחה, אז אני אדבר איתך בלשון נקבה, אם זה בסדר. והסיבה שאני הגעתי אלייך ובכלל יצרתי את הפרק הזה, אני נתקלתי באיזשהו מייל שלך שדיבר על טראומת כסף, וראיתי שיש שם שאלון, והתחלתי ככה למלא את השאלון, ופתאום נפל לי הסימון, אמרתי, רגע, יכול להיות שזה שאני לא מצליחה להרוויח, או כל מי שמדבר איתי תמיד על כסף, יש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק שאני בעצם אפילו לא ידעתי שהוא קיים, כי אני אתן ככה איזו הקדמה קטנה, אני עצמאית כבר המון שנים, וכחלק מהמסע של עצמאית זה, את יודעת, להתחבר לאנרגיית הכסף, להתחבר לעולם הכסף. אז הדבר הראשון שתמיד אנחנו, קודם כל מסתכלים עליו, זה כמובן כלפי חוץ. זה לא קרה וזה לא הגיע ולא הגיעו לקוחות, והבנק ומס הכנסה והממשלה והקורונה ועוד אלף דברים אחרים. לאט לאט אנחנו מתחילים להתחבר פנימה ואומרים, אוקיי, בואי נתחיל לעשות אולי מנטרות ולפתוח את התודעה יותר ולהגיד, אוקיי, הנה אני מכילה והנה אני יכולה והנה אני מצליחה, רק כדי לגלות שגם זה לא בדיוק מגיע לנקודה שאנחנו רוצים. ואז הגעתי למושג הזה שמעולם לא נתקלתי בו קודם, אני מודה, ועכשיו ככה בשיחונת הקצרה בינינו אמרת שזה די חדש, מושג שנקרא טראומת כסף. אז עם כל ההקדמה הגדולה הזאת, בואי נתחיל קודם כל, היי נילי, מה שלומך? ובואי תספרי לנו ככה בכמה מילים מי את, וגם על השם היפה הזה, דורה אלה.
אז התחלנו עם בוקר טוב, צהריים טובים, אז נעים מאוד, ובאמת זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשות, ואני מאלה שהמפגשים האקראיים האלה, שאנשים נתקלים בי, בדרך כלל מייצר איזשהו חיבור מעניין, אז תודה על זה שהעזת וככה פנית, ואני ממש שמחה
תודה שהסכמת.
כן, שנעניתי בחיוב, לא הייתה לי הרגשה, תדעת, נדבר על זה קצת, על תחושות בטן, שזה גם הפרוקות מדברת על נשים, ואני חושבת שזה קצת חסר בעולם העסקי של נשים, אנחנו מאוד מסתמכות על דברים אחרים, ואני קוראת לכולנו לחזור יותר ויותר לחוכמה הנשית, שגם יודעת להסתמך על האינטואיציה והחוכמה הפנימית שלנו. אז זה נעים מאוד, שמי נילי דורה אלה, דרך אגב זה לא השם המקורי שלי, ואם נלך בכלל היסטורית, אז לאבא שלי, השם שלו היה גטניו, וחילבו אותו להחליף עוד בחיל האוויר כשהוא הגיע לארץ, וככה עבר, את יודעת, עשו, פשוט חייבו אנשים לעברת את השמות שלהם, לצערי הרב, כשחקרתי את השם הזה, אבל באיזשהו שלב, כשקצת ניכנס יותר לסיפור, אז אני החלטתי להיפרד מהנמרוד הזה, ונכנסתי לעצמי דורה אלה, יש פוסט מאוד מרגש ואפילו מיסטי על איך השם הזה התחלף, אבל כן, זה השם שלי שאני עושה אותו כבר מ-2001 עד עצם היום הזה.
מדהים.
אז מי אני? זו שאלה שאני מסתובבת איתה הרבה שנים, ואני כל הזמן שואלת מי אני. יותר קל לנו הרבה פעמים לדבר על הזהות שלנו, של מה שאנחנו עושות, וכשאנחנו מדברים על המהות, היא משהו הרבה יותר חמקמק, אני מדברת על זה הרבה פעמים ברמה של האיפויות של הנשמה שלנו, ואני כל הזמן פוקרת את כל הסוף שבוע הזה, ביליתי בלחקור עוד אספקטים של עצמי, אבל אני עוסקת היום, אני קוראת לעצמי מראת דרך, מראה דרך, אבל בתור אחת שצועדת בדרך, לא פרצה פור של 15 שנה ואומרת, אני כבר הייתי שם ובואו אני אקח אתכם, לא, היום אני אפילו אומרת שאני מראה דרך מהמקום שלה, אפילו כמעט beginner's mind, עדיין עם כל החוכמה שנצברה כל החיים, וכל הניסיון שצברתי מבחינה מקצועית, בגלל שבחרתי לעסוק במשהו שאני בעצמי רק התוודעתי אליו בשנים האחרונות, חקרתי אותו לעומק, עשיתי גם את התהליך בעצמי, ואני עדיין צועדת בדרך, ואני מלווה אנשים מהמקום הזה. אז היום בשבילי להגיד, מלווה מלב אל לב, בגובה העיניים, כבר לא מהמקום, את יודעת, אני באה מהמקום של מומחית. הייתי מומחית בתחום של טראומה, ליוויתי בתחום של תקיפה מינית המון המון שנים, מומחית לצחוק ותרפיה צחוק ועבודה רגשית, ואני לא מוכנה יותר לקרוא לעצמי מומחית, וגם לא זה. אני מראה דרך, אני אחת שעושה מסעות גיבורה, אני צועדת בדרך ואני מלמדת מתוך מה שאני בעצמי עברתי, ומה שאני עדיין עוברת ולומדת. זה המקום שאני נמצאת בו.
אז כנראה שזה מה שהתחברתי מאוד אלייך, טריין האינטואיציה, ובלי להבין, כי כששואלים אותי מה אני, אז אני אומרת, אני מורה, אני מראה את הדרך, איך להצליח בדיגיטל. אני אמנם, את יודעת, אני 20 שנה בתחום, אבל כל יום אני ממש כמו תלמידה, לומדת משהו חדש, לומדת את התחום שלי עוד יותר, מעמיקה, הנה עכשיו עולם הכסף, כל פעם עוד משהו. וגם אני ככה, כמוך, אמרתי בהתחלה, מומחית? כן, אז יש לי את כל השעות האלה, כבר איזה, לא יודעת, 400,000 שעות, כדי להיקרא מומחית, אבל זה לא נכון, כי אני כל יום צועדת בדרך חדשה, שאני לומדת אותה, ואת יודעת, אחרי הקורונה פתאום הדרך נהייתה עוד יותר חדשה, זאת אומרת, כל יום זה משהו חדש, מה שהיה אתמול כבר לא תקף, זה לא יעזור. והדבר היחידי שמנחה אותי זה האמת הפנימית שלי, להגיד, אוקיי, אני בא לי פודקאסט, אני עושה פודקאסט ואני נאמנה אליו, לא אכפת לי מקשיבים, לא מקשיבים, את יודעת, זאת אומרת, בקטע של אני מביאה את האמת שלי החוצה, ואני שמחה לשמוע שזה מה שאת מספרת, אז איך בעצם הגעת לעולם כזה של, את אומרת, הגעת מעולם הטראומה, אבל איך חיברת אותו לכסף? זאת אומרת, זה לא חיבור כל כך טריוויאלי.
ממש לא. אז בואי נעשה ככה שכשהייתי בעולם הטראומה, וזה היה 20 שנות כאישה בוגרת, התחלתי את זה מאוד מאוד, מאוד מוקדם. אפרופו דיגיטל, אני התחלתי כסטודנטית למדעי המחשב, ובסמסטר השלישי הבנתי שאני לא מתכוונת להיות כמו אחים שלי, ואני הולכת לעבור לפסיכולוגיה, ושם בנקודה, בצומת הזאת, פגשה אותי ישראלית, למדתי בארצות הברית, ואמרה לי, יש לי משהו בשבילך. אמרה לי, מה את רוצה ללמוד? אמרתי, אני רוצה להיות סקסולוגית. אז היא אמרה לי, בואי תתנדבי במרכז סיוע לנפגעות טיפה מינית ואונס, ממש סקסולוגיה.
כן, אותו דבר.
פס אותי ועשה לי טוויסט, זה בעצם הכתיב לי את הקריירה ל-20 שנה הבאות, ונכנסתי מאוד מאוד עם כל הלב ועם כל הנשמה ועם כל כולי, אני מדבר על זה כי זה גם חלק מהטראומה שלי שבכלל לא זיהיתי שאני פועלת במקומות האלה, ונכנסתי כל העולם הזה של טיפול ו... ליווי, וכמובן גם כל הקטע הציבורי סביב הנושא של מניעת אלימות מינית כלפי נשים, וגם טיפול בנשים שנפגעו מפגיעה מינית בכל גיל, בכל שלב. ועם זה הייתי 20 שנה, ואני זוכרת את עצמי אומרת בשנים האלה, כסף לא מעניין אותי. אני באתי פה להציל את העולם, אני באתי פה, אני רוצה לסגור את השלטר ולדעת שאין אלימות מינית יותר בעולם, זה מה שמעניין אותי, כל השאר לא מעניין אותי, עד שהבאתי את עצמי לאסון כלכלי, זאת אומרת בגיל 40 התעוררתי בהכרה הכואבת של כסף לא מעניין אותך, עכשיו תראי איך את מסובכת עם בנקים ומינוסים והלוואות וכל הדבר הזה, ואז יצאתי למסע, הזכרת את זה ככה בפתיח, יצאתי ממש למסע הזה, אבל אני דווקא לא התחלתי מהבחוץ, התחלתי קצת מהבפנים, הלכתי למאמנת לכלכלת המשפחה כדי לנסות להבין מה קורה עם כסף, אחר כך לנטלי בן דוד לקורס נקודת מפנה, זאת אומרת, הבנתי שיש לי סיפור עם מערכת היחסים שלי עם כסף, וניסיתי לשים את ידי על כל דבר שרק יכולתי. אפרופו, את יועצת עסקית, אני שוב חלק מטראומה, אני חזקה, אני יכולה, אני, אבל אני גם לבד. לא נעזרת ולא נסמכת, אז מצאתי את עצמי שמצד אחד, עכשיו בגיל 40, כשהתעוררתי להכרה הכואבת הזאת, גם החלטתי שאני עוזבת את האלימות המינית, ואני הולכת אחרי הלב שלי, ותמיד היה לי צחוק מתגלגל ומדבק, זה מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת להפוך את הסמל המסחרי, שעד אז לא עשיתי ממנו כסף, ולסחור בו, ואמרתי יאללה, אני הולכת לתבוש את העולם עם הצחוק שלי, ומצד אחד, כמעט בן לילה, הפכתי להיות ממפורסמת בתחום אחד למפורסמת בתחום אחר, אבל זה לא בא לידי ביטוי בחשבון הבנק, אמרתי איך יכול להיות שהסדנאות שלי מלאות, וכל הפסטיבלים המובילים מזמינים אותי, ואני בטלוויזיה, בתוכניות, בפריים-טיים, לא הגיוני, כולם מזהים אותי ברחוב, אבל הבנק רק מרים טלפון להגיד, סבירי את המינוס. ואז הבנתי שכנראה להיות מפורסמת זה לא בהכרח, אין בכלל קורלציה בין פרסום למצב כלכלי, ואמרתי אוקיי, אני צריכה ללמוד, ללכת וללמוד את הנושא העסקי, אני פתחתי עסק, אם הייתי יודעת איך פתחתי עסק, לא היה לי שום תודעה עסקית, כאילו, זה צריך תודה. תמיד הייתי מאוד טובה במקצוע שלי, לא משנה במה עסקתי, אבל לא, אני לא תודה כלכלית ולא תודה עסקית. זה אחד הדברים, כמוד, כל הזמן הייתי בהתפתחות אישית ומקצועית לאורך כל הדרך. ואז התחלתי להיכנס לכל התוכניות בשביל לנסות לפתור את הבעיה בחוץ, כן? הם יעזרו לי לעשות יותר כסף, ואני אפוך את העסק לעסק רווחי, ומגיל 40 אמרתי, יש לי רק 20 שנה עכשיו, מגיל 40 עד 60, גם לספות על ה-20 שנה הראשונות שלא דאגתי לעצמי בכלל כלכלית. ומה שקרה זה שרק הלכתי והוצאתי באמת מאות אלפי שקלים אצל המנטורים הכי טובים, השקעתי את כל כולי בכל הדברים האלה, והמצב לא רק שהלך ונהיה יותר טוב, נהייתי יותר עם תודעה עסקית, למדתי להפעיל את העסק יותר נכון, קיבלתי המון ידע וכלים, אבל בשורה התחתונה, נשארתי לא רק בחוב, אלא שהחוב הלך וגדל עד שהוא הגיע לבור מפואר של מיליון שקלים.
וואו.
ואני לא יכולתי להבין איך יכול להיות שאדם, וגם כל הזמן אחד המשפטים שעד היום מעצבנים אותי, עד היום שאני רואה מאמנים אומרים את זה, ככל שתתני יותר ערך, ככה את תהיי יותר רווחית ולך יותר כסף. ובעיניי, אצלי זה לא היה נכון. אני בן אדם שכל הזמן נתן, ונתן מעל ומעבר, ונתן הרבה בחינם, לא קשור, גם ידעתי לעלות מחיר בזה, אבל נתתי, אמרתי, אין, לא יכול להיות, אני משפיעה, אנשים מכירים אותי בהודו, אנשים הולכים לטייל ואומרים, הזכירו את השם שלך, אז אפילו בכל העולם מזכירים אותי, לא יכול להיות שאני לא נותנת ערך, אבל אין קשר בין הערך שנתתי לבין כמות הכסף שהייתה בבנק.
אני אוסיף פה עוד משפט נורא אהוב שאומרים את זה, האמת שאני לא יודעת אם זה משפט שאנחנו כל הזמן משננים לעצמנו, אבל מהבית ספר עוד מלמדים אותנו, תלמד יותר, תשקיע יותר, תקבל יותר, תגיע לציונים יותר טובים, ואז אתה מגיע למבחן, דקה לפני למדת אתה מוציא 100, מבחן שחרשת עליו ולא יודעת, 3 שבועות אתה מוציא 20, ואתה אומר, איך? אבל את זה לא ידעתי וקיבלתי 100, אבל איך אני עושה את זה? ואז אתה מגיע לעולם העסקי, כי פה יותר קל פשוט לראות תפוקה מול זה, ואתה אומר, אוקיי, הנה, אני עובדת 23 שעות ביום, אני עובדת גם ביום שישי, אני עובדת גם ביום שבת, טוב, אני אנוח שבת, כי צריך לשמור, וכלום, ואתה אומר, אוקיי, אז איך זה יכול להיות? זה הרי לא עובד אחד עם השני, אז זה בדיוק מתקשר להתני יותר, תקבלי יותר, זה לא. ואז מגיעים בעצם לאיזושהי הבנה שאוקיי, יש פה איזה חוסר איזון, כי אם אני אקח נגיד את העולם של וורן באפט, הוא לא משקיע כל כך הרבה בשביל לקבל כל כך הרבה, הוא הרי יושב, חושב, משקיע נכון, בתבונה, ומקבל פי, 20, לא יודעת, 20 מיליון ממה שאי פעם נרוויח כנראה. אז זה לא נכון, אז זאת אומרת, יש פה איזשהו פער, ואז אני אומרת, אוקיי, בדיוק כמוך, אז מה בעצם הפער? מאיפה הוא מגיע לנו הפער הזה?
איך מתייחס לפער? אני רוצה להגיד משהו, מילה אחת על וורן באפט. גם וורן באפט יש לו טראומה כסף, ורואים את זה לפי ההתנהגות שלו.
וואו.
הוא מחליט איזה, כמה, הוא נוסע לאותו מקדונלדס, ומחליט איזה המבורגר הוא קונה בהתאם לאיך המניות שלו תפקדו, הביצועים של המניות באותו יום. שמישהו שיש לו מיליארדים, הולך לאכול במקדונלדס ב$3 או בדולר, בהתאם לביצועי המניות, זה סיפור של טראומת כסף, רק יגידו, לוורן באפט המיליארדר, אין, זה מיתוסים של יחי, אני מרגישה שהוא הכי מאתגר אותי, להראות לאנשים עשירים, חבר'ה, גם לכם יש טראומת כסף, אתם
רואים. הרערת לי את העולם עכשיו.
זה התפקיד שלי. זה חלק מהפרופו האמת, זה לשאת איזושהי בשורה שרוב האנשים חושבים, אם יש כסף בבנק, והרבה כסף, אפילו מיליארדים, אז אין טראומה וזה לא נכון, אבל תכף נגיע גם לחלק הזה, את שאלת על הפער, אז אני רוצה להתייחס לפער. אני אתחיל מהמקום האישי שלי, ולמי שמקשיבה לנו, כאילו במיוחד נשים, שהן גם מאוד מאוד טובות במקצוע שלהן, וגם בכל זאת הצליחו ללמוד איך לנהל עסק כמו שצריך, ועדיין חוות את הפער, ואנחנו מחפשות את התשובות בכל המקומות הלא נכונים. כי מה אני עשיתי? חיפשתי את התשובות לעניינים הטראומטיים שלי, אצל הפסיכולוגים ואצל המרפאים למיניהם, כי עשיתי תמיד עבודה גם אלטרנטיבית וגם קונבנציונלית, כי ידעתי שבאתי מרקע טראומטי, לא ידעתי רק, ואני מופתעת כי רובם כן ידעו לטפל בטראומה, שהלכתי בדרך כלל, התלונה שלי הייתה על סימפטום. הלכתי לטפל באכילה רגשית, הלכתי לטפל בהתמכרויות שלי כאלה ואחרות. לא באתי ואמרתי, אני, יש לי טראומה, למרות שבאתי מעולמות הטראומה, ובא לי ברור שאני באה לא רק מטראומה, פוסט-טראומה, ואחר כך הבנתי שבעצם אני סובלת מטראומה מורכבת, שזה עוד יותר, יש טראומה, פוסט-טראומה וטראומה מורכבת, והיא באמת הכי, הכי מורכבת לטפל בה גם. ומצד שני הלכתי באמת ליועצים הכי מובילים בארץ ששמם הולך לפניהם, וראיתי גם את יודעת סיפורי הצלחה כאלה ואחרים, ועל זה אני גם אגיד משהו תכף. אמרתי לא הגיוני, אני כן, אני אישה מוצלחת וחכמה ועם יכולות ומוכנה להשקיע גם 25 שעות ביום לקום שעה קודם אם צריך, לא הגיוני הדבר הזה. אז קודם כל בואי נדבר, יש שקר אחד שכדאי לדבר עליו, זה סיפורי ההצלחה בתוכניות האלה שחלקם היו שקר גדול. הם היו מוצגים על הבמה כהצלחה גדולה, ואם היית מדברת איתם מאחורי הקלעים, זה לפני פשיטת רגל, זה בחובות מטורפים. זאת אומרת, עד שאני לא פתחתי את הסיפור שלי, אני לא ידעתי שהאנשים שאני חושבת שהם המצליחים בתוכנית, בעצם עם כל הכבוד להצלחה, אולי המקצועית שלהם יש שם סיפורים עם כסף, שעליהם לא מדברים. וזה אשליה, את יודעת, את מאמינה לזה, ואז את אומרת, רגע, מה ההבדל ביני וביניהם? אני אשת מקצוע מעולה בתחומי, אני יודעת מה שאני עושה, אני עושה את מה שאומרים לי בתוכנית, אז למה הם כן ואני לא? וכמובן עם המון הלקאה עצמית ואשמה ובושה על המקום הזה. אז מצד אחד, אפרופו, אז הפער יושב על המקום שאנשי הטיפול ידעו לטפל אולי בטראומה ובסימפטומים שלה, לא הבינו שום דבר בעסקים ובכסף, זה גם לא, זה לא התחום המומחיות שלהם, והרבה פעמים אמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתך במקום הזה. ואנשי הכספים והעסקים לא הבינו, לא יכלו להסביר לי למה בעצם אני לא מצליחה אצלם בתוכניות. ודרך אגב, בהרבה מהתוכניות הייתי הסטארט, העדויות שלי מקוחדות בכל מקום, הייתי אומרת, למה אתם משתמשים בעדות שלי? אני כאילו מבחינתי ברמה הכלכלית, כישלון מוחץ בתוכנית שלכם, נכון? שאתה עושה דברים ומקדמת ושוחק מודק במים בעולם הדיגיטל, אבל זה לא מעדה ביטוי כאילו בחשבון הבנק, וזה כאילו גם היה איזה דיסוננס אצלי, כאילו למה אני מתפבת שם כשבעצם אני לא יכולה להגיד על עצמי, שוואה, עשיתי איזה פריצת דרך או קפיצה קוונטית בתוכניות האלה. זה לא שלא...
אני חייבת קודם כל להגיד לך, קודם כל אני בא לי לבכות מהסיפור שלך, אוקיי? כאילו עם כל הסיפורי הצלחה שכל הזמן מספרים לנו והם שקרים וכאלה, אבל אני ממש מעריכה את הפתיחות שלך, כי קודם כל אני יודעת שאת כבר המון המון שנים בתחום, וכן שמך הולך לפנייך, ולא סתם פניתי אלייך והכל, ולשמוע פתאום את האמת מאחורי הקלעים של... ואת לא הראשונה, אוקיי? אז זאת אומרת, את לא הראשונה שאני שומעת את הסיפור הזה, ואז אני אומרת לעצמי, כמו שאת אומרת, מה אני שונה ממך, או מה בן אדם אחר שמגיע הוא שונה, ואנחנו כולנו אותו דבר, וכולנו מורכבים מאותם פחדים וטראומות, לא משנה מה, אבל בסופו של דבר אנחנו מספרים איזשהו סיפור כלפי חוץ, ואני כל כך מעריכה את זה שאת באה ואומרת לי, לא, גברת, הכל פה זה סוג של עבודה בעיניים, כאילו תתאפסו על עצמכם, בואו תתחילו להסתכל על מה שבאמת צריך, וזה לא מה מראים לנו כלפי חוץ, כי זה לא נכון, זה לא שם בכלל. וואו, כאילו, רק על זה כבר היה לי שווה את ה... הנה, אמן, ככה לא רואים אותנו, רק לא יראו אותנו, אבל כן.
אני, תראי, כואב לי, כשאני מבינה היום, ואני תכף אתייחס לזה, כשאני מבינה את התמונה הכללית, גם המנטורים האלה, שבעיניי רובם היו עם כוונות טובות, אני לא חושבת שאף אחד רצה להכשיב, רק חשב, אבל כולנו תוצר של... שנסדבר על טראומת הכסף ועל מה היא מורכבת, כולנו תוצר של חברה צרכנית, שבעצם אנחנו נולדנו לדור שאנחנו לא קונים מה שאנחנו באמת צריכים. זה עבר להיות תעשייה של לגרום לנו לקנות את כל מה שאנחנו לא צריכים. וכולל דרך אגב גם בעולם העסקי, את יודעת, הייתי יושבת בכנס, כאשר נשנה בתוכנית יוקרתית שעולה 30,000, 40,000, 50,000, בכל מנסה, עולה על הבמה ומציג את מרכולתו בסוף ההרצאה, וכולנו אומרים לנו, אתם צריכים את זה וצריכים את זה, אז יושבת שם ומגייצת את הכרטיס אשראי, אין לה בכלל זמן להטמיע עוד CRM ועוד זה ועוד זה ועוד זה, ואת יוצאת בסוף עם איזה השקעה מטורפת שאת גם, אי אפשר להכיל את זה. והיה לי רק ניסיון אחד עם מנטור אחד שהייתי אצלו באיזושהי סדנה, והוא אמר לנו בסוף הסדנה, אני לא מוכר לכם שום דבר, לכו תיישמו את מה שלמדתם כאן, תכניסו פי 10 ואז תחזרו לדבר איתי. נכנסתי יותר מפי 10 באותה סדנה, אבל זה היה קטע של הערכתי אותו ואמרתי, הוא קשוב לשטח והוא מבין מה קורה בעולם הזה, והוא לא עשה לכולנו את מה שכולם עשו, כי רק תגדילו מחירות ויותר קל למכור לאנשים שכבר במערכת, ורמת האמון גבוהה, גם אם אתה מביא מישהו מבחוץ, אבל אתה המלצת עליו, אז יתנו, לא, זה יש בזה משהו, אני היום מסתכלת על זה, על כל העניין הקפיטליסטי, שאנחנו באמת מזמין אותנו לעשות rethinking capitalism, אין, לא יכול להיות שצד אחד לוקח ולוקח הרבה יותר ממה שהוא צריך, והצד השני רק נותן ונותן ונותן, וזה דרך אגב חלק מטראומת הכסף, אבל, אז הנושא של הפער, אני כל השנים דרך אגב, כשהייתי מתלוננת ואומרת, אבל איך זה יכול להיות? היא נותנת המון ערך, אני אשת מקצוע מעולה, מי שמגיע אליי לסדנאות או לפנימית נשים וזה, זה אנשים שבאמת קוראים דברים מדהימים בתוך החיים שלהם, איך זה יכול להיות? ואף אחד, וכולם אמרו לי, זה לא הכסף, זה לא הכסף, שזה נכון, זה לא היה הכסף, זה היה טראומה וכסף, ועל זה אף אחד לא ידע לדבר, ולא ידע להבחן, ולא ידע להגיד, זה הסיפור שלך. למעט, כן, למעט המנטור האחרון שליווה אותי, ואני באתי אליו אחרי שהגילוי, תכף אני אדבר על התגלית, ואמרתי לו, תקשיב, זה לא אתה, יש פה איזשהו סיפור של טראומה, והוא אמר, את יודעת מה, חשדתי, אבל לא תיארתי לעצמי, שזה בכזה, יש לזה כזה אימפקט. וזה מישהו שהכיר אותי וחיכה, הוא אמר לי, 11 שנה חיכיתי שתשבי אצלי על הכיסא. והוא בעצם היה מבחינתי, המקום האחרון שהלכתי, ששם את, את המסמר בארגז ה... נו, ארגז המתים, לא איך אומרים?
ארון המתים.
ארון המתים שלי, כי שם זה היה ה-250 אלף שקל האחרונים, שהכניסו אותי לחוב של המיליון שקל, וממש עם הגב לקיר, לא יודעת מה לעשות, לא יודעת מה לעשות, ובמקרה, נתקלת בפודקאסט של מראת דרך בשם ג'ון סופקין, יהודיה אמריקאית, כבר היום בת 82, אז הייתה בת 78, שני חבר'ה מראיינים אותה על being rich with purpose, כאילו איך גם להגשים את השליחות שלנו בעולם, ומצד שני באמת להיות אנשים עם, עם שפע חומרי כדי להגדיל את ההשפעה שלנו ולהפיץ את השליחות שלנו. המשפט הראשון שתפס אותי היה, it's never about the money, it's about your childhood traumas. ואני עשיתי. אז לא רואים אותנו, אבל את יודעת, ונפתחו ערובות העיניים, ולא הפסקתי לבכות במשך 3 שעות של הפודקאסט הזה. פשוט אמרתי, אלוהים, אף אחד לא אמר לי, ואחד לאחד מה שהיא אמרה שמה, אבל היא דיברה רק על טראומות ילדות, והיא דיברה רק על יחידת החיים הזאת. זאת אומרת, בין אם זה היה בבטן אימך, או מהרגע שנולדת, כל מה שקרה לך, ולא עובד רגשית, יבוא לידי ביטוי ב3 תחומים בחיים, בבריאות שלך, ואני מחלה כרונית ועוד כל מיני עניינים, במערכות היחסים שלך, במיוחד היו לי בעיות עם מערכות יחסים עם נשים, ולא הצלחתי לייצר זוגיות בחיים שלי, ובכסף. אבל היא שמה את הפוקוס על הכסף, ואז היא נתנה דוגמאות, ואמרתי, אלוהים ישמור, לדוגמה, מישהו שעבר התעללות, לא חשוב מאיזה סוג בילדות, יש חוויה של מלכוד, אנחנו בבית, ההורים מתעללים רגשית, פיזית, מינית, לא משנה מה, אני כלואה, אין לי בעצם לאן ללכת, אני תלויה בהם, ואני כלואה שם. אדם שלא פגש את המקום הרגשי הכל כך כואב, של תחושת המלכוד הזאת, איזה חוסר אונים משווע, בבגרות שלו בכסף, וימלפד את עצמו למשל בחובות ובמינוסים, ולא יצליח לצאת מהם, כי זה המקום היחיד שהוא עדיין, כי עד שהוא לא יפגוש, עד שאני לא יפגוש את המקום הזה בי, שמרגיש את הכאב המאוד מאוד גדול, אני אשחזר את זה בתוך החיים שלי, בצורה הזאת, זה בכסף, גם בבריאות וגם במערכות יחסים.
רגע, אני רוצה לשאול רגע משהו, זאת אומרת, למה אני ממלכת עצמי דווקא בכזה, כי זה תחושה של חוסר, של כאב, של, למה זאת אומרת אני ממלכת עצמי ברמה של אין לי או של חובות, ולא נגיד במשהו אחר, זאת אומרת, תסביר לי רגע את הלוגיקה.
שאני, הטראומה הרי זה לא הסיפור, הסיפור זה איך זה השפיע עלינו, איך זה השפיע עלינו מפתח דפוס גם של מחשבות, גם של אמונות, גם של התנהלות, גם של תגובות רגשיות. אז אם אני לא הייתי, לא, וברור שבתור ילדה לא יכולתי לפגוש את הכאב הזה, לא היה לי לא את הידע ולא את הכלים ולא את הסביבה התומכת, ונגיד שלא משנה מה עשיתי בטיפולים, למקום הזה לא הגענו. אני מסתובבת בעולם עם תחושת מלכוד פנימית, חוסר עונים משווע, ומה שקורה, את מכירה את זה, המוח שלנו מחפש סיטואציות דומות. אנחנו לא משחזרות כי אני דפוקה, אני משחזרת כי זה המקום שמוכר. עכשיו, אישה אחת תשחזר את זה בלהיקלע לתוך מערכת יחסים אלימה בבגרות שלהם, ולא לצאת מתוך מערכת יחסים מרעילה, רעילה, אלימה. ומישהי אחרת תיקלע כל הזמן לענייני בריאות, והיא לא תבין למה, עוד מחלה ועוד מחלה ועוד עניין. ומישהי, לפעמים גם עושים את הכל, ומישהי אחרת תיקלע בתוך, עכשיו, מלכוד יכול להיות שאני תמיד מלווה לאנשים כסף, והם לא מחזירים לי. גם זה סוג של מלכוד. אוקיי. ואני נותנת לאנשים, ותמיד מוצאתי את עצמי במצב שאף אחד לא מחזיר לי את החוב, למרות שהם הבטיחו להחזיר.
אז מה יצר לנו בעצם את הדפוס, הבנתי? זאת אומרת, אנחנו משחזרים לעצמנו איזשהו דפוס, שחווינו כטראומה, אם הרגשנו מלכוד, אז אנחנו משחזרים שוב מלכוד, מלכוד, מלכוד. אבל אז מה בעצם קובע לנו את, ה... את... את סוג המלכוד, נקרא לזה ככה? זאת אומרת, לפי מה זה נקבע?
מהניסיון שלי, וכשאני מדברת עם אנשים, אני יכולה להגיד לך שמלכוד הוא מלכוד הוא מלכוד, ואני יכולה להבחן להם בכל, בתחומי החיים, איך הם ממולכדים, גם אם הם לא רואים את זה.
בדיוק, אנחנו לא רואים את זה. זה הבעיה שלנו.
וגם אני לא ראיתי את זה. עכשיו, מה הסיפור? אני אתן דוגמה מאוד מאוד יותר, כאילו, שבעיני אפשר לראות את הקשר טיפה יותר זה, זה הנושא של אובדן. בכל סיפור של טראומה, גם במקום שהיו הורים נהדרים, אבל אמא נפטרה בגיל צעיר, והיה אובדן. ובדרך כלל ילד בגיל מאוד מאוד צעיר לא יכול לאבד, והרבה פעמים הוא לוקח אחריות על ההורה שנשאר ומטפל בו וכל מיני דברים כאלה. אז אני מסתובבת בחיים שלי עם אובדן, ולכולנו שאובדנים, אנחנו מאבדים זמן ומאבדים ביטחון ומאבדים את הזהות שלנו. ככל שהטראומה יותר גדולה, יש שם אובדן על גבי אובדן, על גבי אובדן, על גבי אובדן. עכשיו, זה לא מטופל, אנחנו גדלים בחברה שגם מתי מדברים על אובדן כשמישהו מת. לא אומרים לנו שמישהו גדל בבית כזה, הוא יושב על ערימה של אובדנים, ולפעמים גם ההורים שלנו באו עם האובדנים שלהם מאיפה שהם הגיעו, וזה גם לא מטופל. אז יופי, אז אני אאבד כסף, אני אאבד, יעשו לי עוקץ כלכלי, אני יכולה להגיע לפשיטת רגל, זאת אומרת, פתאום אני אחווה את האובדנים דרך כסף. ועד שאני לא אסכים להיפגש עם עוצמת האובדן שנמצאת במערכת הרגשית וממש רשומה במערכת העצבית שלי בחוץ, זאת אומרת, יש בפסיכולוגיה אומרים שהסיפור הפנימי חייב להיות בהלימה עם הסיפור החיצוני, אחרת אין איזון. אז אנחנו חייבים לייצר בחוץ את אותו הסיפור שיש בפנים, עד שנשנה את הסיפור הפנימי. ואת הסיפור הפנימי אפשר לשנות בזה שאנחנו לייעוץ עסקי. הסיפור הפנימי צריך לשנות רק במקום שיודע, ויודע גם להבחן את השורש שעל הבסיס הזה הכל התבלבש. כי הרבה פעמים זאת הייתה החוויה, אנשים מטפלים בסימפטומים, אבל הם לא מטפלים בשורש של הבעיה, ואז הם לא מבינים, כן, זה עבד לי לי. אני אתן לך דוגמה על כסף. אני, אפרופו, מנטרות וזה, עובד לא עובד. הייתי שנה בייעוץ, בניתי את המשפח הכי מדוגם, ואת המדריך שכולם אמרו לי, למה את לא נותנת את זה בחינם, תמכרי אותו. וכתבתי ספר, והיו שיחות ייעוץ, ומהשיחות ייעוץ לא הצלחתי להעביר אנשים לתהליכי ליווי. 90 שיחות ייעוץ, המוכרת הכי גרועה, הייתה צריכה להעביר לפחות שם, כאילו באמת, גם אם אני לא מיומנת, ולא הבנתי, ושלא שנה שלמה, כאילו שברתי את הראש, ובסוף השנה באתי ואמרתי לו, תקשיב, זה לא אתה, זה אני, כנראה שיש לי משהו עם תודעת מחסור, אני הולך לקחת איזשהו קורס, ושלושה שבועות ישבתי, תחנתי את כל התרגילים מבוקר עד ערב, בראשון לינואר סגרתי עסקאות ב100,000 שקל קדימה.
וואו.
אבל זה קרה פעם אחת. וזה לא חזר על עצמו. ואז אמרתי, וזה איך יכול להיות? עשיתי את כל מה שלימדו אותי. הנה ישבתי ומנטרות ודמיונות ותודות והוקרות וזה וזה וזה. למה זה רק עבד פעם אחת? אז גם במקרה, גם זה יכול לתעתע, כי בחלק מהמקומות אנחנו הולכים ועושים את הטיילינג ו-access bars וכל מיני שיטות כאלה ואחרות שמבטיחות קסם וניסים ונפלאות במיידי, ולפעמים יש קסם וניסים במיידי, אבל זה לא מחזיק לאורך זמן.
כי אז אנחנו עוד פעם משחזרים את אותו דפוס שאנחנו מכירים מהעבר שלנו.
לגמרי. והדפוס שלי, אם אני ידעתי לייצר קסם, אני לא ידעתי לנהל אותו, לא ידעתי להחזיק אותו. זאת אומרת, ותמיד יוצאתי הרבה יותר ממה שהכנסתי. וחלק, שמבינים את התגובות הפוסט-טראומטיות, שאחד מהתגובות זה נחמדות. אנחנו מאוד מאוד נחמדות ומרצות, כי אם נהיה ילדות טובות, אז אולי, אולי זה ישמור עלינו ויגן עלינו. ובשבילי, כשאני הייתי וורקהוליסטית, זה לא היה בשביל לעשות יותר כסף, זה היה בשביל שאני אהיה נחמדה ויאהבו אותי ויעריכו אותי. ואותו דבר, מה שהיה קורה, הייתי עושה קורסים, שכל הלקוחות היו אומרים לי, נילי, זה בסטנדרטים בינלאומיים, ברמת החשיבה עד הפרט האחרון, הקלסרים שהם היו מקבלים, החומרים שהם היו מקבלים, התוכנית שהם היו מקבלים, הכל היה ברמה בינלאומית. אז הכל היה ברמה בינלאומית, אז בואי תקחי את האולם הכי יפה, ותזמיני את הקופים הכי צבעוניים, ותעשי להם 3 ארוחות גורמה ליום, וגם כשהקורס נמכר ב-7,500 שקל, שאז זה היה פי 10 ממה שכולם היו מוכרים בשוק, אז הכל היה הולך לספקים, ולי לא היה נשאר. זה היה מטורף. אז אני הרנסתי יפה מאוד את כולם סביבי, ולא הצלחתי להתפרנס בעצם. בכבוד, בטח לא בכבוד.
וואו. את באה מעולם הטראומה, זאת אומרת, ואת לא הצלחת לזהות שזה יושב אחד על השני. איך בן אדם רגיל, זאת אומרת, מהשורה, אני, כל מי שמקשיב, יכול להבין בכלל שיש לו כזאת טראומה. זאת אומרת, זה נשמע כל כך... מצד אחד חמקמק, מצד אחד אני בטוחה שהיא מול הפרצוף שלנו, ואנחנו אפילו לא יודעים... כבר להבין שזה אי, כי אנחנו, את יודעת, חיים איתה forever כזה.
כן. קודם כל, אני רוצה להגיד משהו על לעבוד בעולם הטראומה 20 שנה, ועבדתי לא רק בעולם הטראומה, עבדתי עם המומחים הכי גדולים שהם בעלי שם בינלאומי בארץ, כאילו בארץ, והם פרופסורים. מה שאני ידעתי אז על טראומה, זה לא מה שאני יודעת על טראומה היום. העולם הזה מאוד מאוד התפתח, מה שאז רוב האנשים, רוב הטיפולים היו טיפולים בשיחה, EMDR כבר היה קיים, שזה כן עבודה עם שני החלקים של המוח, וכל מיני טכניקות כאלה שקצת עובדות על הגוף, אבל אף אחד לא דיבר איתי על מה שאני יודעת היום על טראומה. עכשיו, יכול להיות שגם אני לא נחשפתי לזה, כי עוד לא הייתי מוכנה לפגוש את זה, אבל כי בחול זה כבר קיים לא מעט שנים, עכשיו אני בת 58, עבדתי בעולמות הטראומה בין גיל 20 לגיל 40, זה לפני, יודעת, התחלתי לפני 38 שנה, זה לפני המון המון שנים. אז מה שהכרתי בסביבה שלי, למרות שכבר נכנסו העולם של הטיפול באומנות ובתנועה, ושזה כן עבודה דרך הגוף, ועדיין, עכשיו, אני יכולה להגיד עליי, בשביל להכיר בזה שהייתי קורבן של טראומה, הייתי צריכה להיפרד מהזהות שלה, אני חזקה. וזה נראה מה שהחזיק אותי הרבה שנים, אתם יכולים לגעת בי עד גבול מסוים, אבל מעבר זה, זה יפרק אותי, וזה מה שקרה בסופו של דבר, אני התפרקתי. ואז התפרקתי, וכל אסטרטגיות ההישרדות שלי הפסיקו לעבוד, ובעיניי אמרתי, זה סימן טוב, כי אם זה לא עובד, אז אני כנראה משהו משתנה בי, ואני הולכת להיכנס עכשיו לאיזה, לרמה אחרת של התנהלות, והרשיתי לעצמי להתפרק, אבל אני מציעה את זה לכולם, כי יודעת, זה היה מה שקרה לי, אבל בתוך זה יצאתי לחיפוש אחר סביב הטראומה, וזה פחות או יותר היה המקום שאמרתי, רגע, רגע, כששמעתי את אותו פודקאסט, אמרתי, כל השנים אני מטפלת במקומות הלא נכונים, אז אני עכשיו הולכת לעשות טיפול אצל מישהו שמבין בטראומה, והייתי במסע של עבודה עם עצמי, עזבתי את הכל, מכרתי דירה, כיסיתי חלק מהחובות, השארתי עדיין עם חובות, והיום בהבנה שמתוך זה לא התנהלתי גם נכון בעוד באותה הפסקה הזאת, כי הפסדתי את כל כספי גם את המעט שנשאר, ואמרתי שני דברים למטפלים שלי, אחד הפנים קדימה, אני הולכת לעשות צמיחה, אני לא הולכת למבור בעבר, ואני רוצה כל פעם שנתקל בחומה, שזה העבר שלי שלא מאפשר לי להתקדם, אז נטפל בחומה. אבל הפנים שלי קדימה ולא אחורה. זה דבר אחד, אני בגישה של post-traumatic growth ולא post-traumatic disorder. אני לא רוצה להתקע על ההפרעה, אלא אני רוצה לגדול, וכשניפגש עם המכשולים, אז נטפל בהם בהתאם. זה היה דבר אחד. דבר שני, עשיתי את כל העבודה עליי, ואז אמרתי, בואי תחקרי את העניין הזה, כי אף אחד, אני עשיתי 4 עברות כלכליות, אף אחד לא קלטתי, דיברו על אמונות, דיברו על לצמצם הכנסות, או להגדיל הכנסות ולצמצם הכנסות, אף אחד לא דיבר אותי על הדבר הזה, ואז נתקלתי בנושא הזה של טראומת הכסף. וזה משהו שבעצם קיים רק 4 שנים, בעולם. זה חדש בעולם, ואני הישראלית הראשונה שבכלל נכנסתי לקורס, ועשיתי את הקורס לפני באוגוסט השנה, שנה שעברה נרשמתי, ואני כבר בוגרת עם הבאג' והתעודה, זו התעודה שאני הכי שמחה, שקיבלתי מכל התעודות שיש לי, אני בעיניי אלוהים זה, האמת היא שאני תמיד אומרת שמכל הקורסים באוניברסיטה, בתואר לפסיכולוגיה, ההכשרה של מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס, היה ההכשרה הכי משמעותית בשבילי, כשאת עובדת על טראומה שיש לה אספקט חברתי, וכלכלי, ופיזי, ואכיפה של אכיפת החוק, והחוק עצמו, ומשטרה, וחינוך וכולי, זה היה, ואותו דבר עם טראומת כסף, זה לא רק כסף, וזה לא רק טראומה, זה כל כך מורכב, וכל כך רב-ממדי, שאני יכולה עכשיו לחקור את זה עוד 30 שנה קדימה, ואני אפה על הדבר הזה, כי אני אומרת, אלוהים ישמור, איפה הייתי כל השנים, אבל לא ממקום של להלקוט את עצמי, הגעתי כנראה בזמן הנכון, כשאני הייתי מוכנה בבשלה, כאילו להתעסק עם הדבר הזה, ואני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. ב-2008, כשבארצות הברית הייתה הנפילה הגדולה, בעצם נולד מקצוע חדש, שנקרא financial therapy. זה דבר אחד, ולפניו כבר היו קבוצות של 12 הצעדים, לא רק על אלכוהוליסטים אנונימיים, יש גם אלכוהול וגם
סמים.
סמים. כבר אז היה מישהו שעשה 12 צעדים, בארץ קוראים לזה חייבנים אנונימיים, או יש, זה או under earners, כאלה של תת הסתכרות, או כאלה שהם חייבים, שהם debtors anonymous, וכמובן יש עם ניקוד גם לעסקים. אז היו את 12 הצעדים, אבל אם אנחנו מסתכלים על התוכניות האלה, 12 הצעדים מתייחס לזה כהתמכרות וכבעיה שלנו, אינדיבידואלית שלנו, נכון שמוסרים לאלוהים ונעזרים, והתוכנית הזאת היא נהדרת ועוזרת להמון אנשים, אבל הבעיה היא שלי. Financial therapy, אותו דבר, גילו 13 הפרעות, הצליחו מתוכם שניים להכניס ל-DSM, שזה התנך של הפסיכיאטריה, בתור הפרעות, הם חולמים להכניס את כל ה-13, וגם הם דיברו על, הם קוראים לזה, לא פרינס, תכף אני אזכר לזה, אבל זה כאילו התבניות שהוטבעו בנו בילדות, ולכן ההתנהלות הכלכלית שלנו היא כזאת או אחרת. ואז אנחנו מגיעים בגיל מבוגר, מגלים שיש לנו בעיה עם מערכת היחסים שלנו עם כסף, ונלך לתרפיסט הזה, והוא יגלה לנו את התבניות האלה ואת הדפוסים האלה ויעבוד איתנו. כל הדבר הזה מדבר רק עלינו. דבר נוסף, המושג ששכיח הוא טראומה פיננסית, financial trauma, ובפיננשל טראומה, זה בדרך כלל כסף מעורב בסיפור. זאת אומרת, יקרה איזה אירוע פיננסי, שבעקבותיו אני אחווה טראומה. עוני בילדות. עוני או מצוקה כלכלית גם בגיל מבוגר, שנמשך למעל 3 חודשים. אבטלה. במקום האלה אנחנו נמצא את עצמנו כמעט בכל, גם לא גדלתי בבית. אני, לפעמים יכול להיות שלא עבדתי 3 חודשים. יכול להיות שהייתי במצוקה, או לא הכנסתי מספיק כסף בעסק 3 חודשים. זה טראומה פיננסית. אובדן, רכוש, נפסים, כסף, עוקץ כלכלי, פשיטות רגל, היעדר אפשרות לפרוש לפנסיה. היום זה מאוד מאוד שכיח גם פה וגם בחול. אנשים מגיעים לגיל הפרישה ולא יכולים להרשות לעצמם לצאת לפנסיה. התעללות וניצול כלכלי גם במקומות עבודה, ויש את האלימות הכלכלית במשפחה, שזה או בין בני זוג, או בין הורים לילדים, או בין ילדים להורים שלהם. זאת אומרת, כל הדבר הזה זה טראומות, לפעמים יכול להפוך גם לפוסט-טראומה, ולפעמים גם פוסט-טראומה מורכבת, אבל כסף מעורב בסיפור. וכשאנחנו מדברים על טראומת, וזה אז הופך את זה למשהו מאוד מאוד צר. וכשאנחנו מדברים על טראומת כסף, אנחנו אומרים, כל טראומה, בין אם היא של השושלת שלנו, בין אם היא של מערכות היחסים בבתים שגדלנו ובכלל עם אנשים, בין אם היא החברה שאנחנו חיים בה, בין אם המערכת הכלכלית, בין אם זה איך שאנחנו מתנהגים ביום יום שזה בהפוך לחוקי הטבע, כל הדברים האלה הם טראומטיים, והם יכולים להשפיע על מערכת היחסים שלנו עם כסף.
זאת אומרת, לפי מה שאת אומרת, אין בן אדם שנסתכל עליו שהוא לא חווה סוג של רמה מסוימת של טראומה עם כסף, כי כל מה שכרגע מנית, לא מדברת על העוני והזה שזה, תראי, גדלנו בארץ, אף אחד לא שחה פה ביותר מדי בכסף וכאלה, אבל חיינו, את יודעת, בתוך איזה בועה שככה הכל בסדר, אבל כרגע כל מה שאמרת, זה יכול להיות כל אחד מאיתנו, זאת אומרת, גם בלי שאני ידע שאולי פעם שמעתי שיחה של אבא שלי עם אמא שלו, או פעם, לא יודעת, ראיתי חברה במצוקה, ואני פירשתי את זה בתור ילדה, אז זאת אומרת, כולנו בעצם בסוג של לא משנה מי, לא משנה באיזה גיל, אנחנו יצרנו לנו איזשהו סוג של טראומה או נוצרה לנו, ומן הסתם אנחנו עכשיו גם מעבירים את זה הלאה לדור הבא שלנו, ומן הסתם גם הם יעבירו לדור הבא אליהם, כן, נקרה פה איזה קאט מסוים.
אז אני חושבת שאם היינו חוקרים חברות שהן לא קפיטליסטיות, אולי היינו מגלים משהו אחר, אבל שם יכול להיות שהכסף לא חלק מהסיפור, אלא זה חברה שהמשאבים שלה הם אחרים, או הם חיים בצורה אחרת מאיתנו. אז אני חושבת שאם מדברים על טראומת כסף, הייתי מסתכלת בעיקר על החברה המערבית, שדרך אגב גרמה לנזקים לחברות אחרות, כי הקולוניאליזם והקפיטליזם, הרבה אנשים חושבים, למשל על משפחות עשירות מאוד בארצות הברית, שזה נולדתי את המשפחה העשירה הזאת, לא הולך אחורה כמה שנים, תגלה שהבנק אמר, אנחנו רוצים לתת לך אדמות, והם לא שלך, הם של אינדיאנים. כן, בארצות הברית או בקנדה, אתה תגדל עליהם ואתה תעשה משהו בהתאם למה שאנחנו מבקשים, ואתה גם תייצר הרבה יותר כסף מהדבר הזה, על ידי זה שאתה תעשוק ותתנצל אנשים אחרים. אז משפחות שהפכו להיות מאוד מאוד עשירות, הפכו להיות מאוד עשירות על ידי זה שהם גרמו טראומה לאנשים אחרים. ודרך אגב, חלק מבעיניי, אפרופו האמת, הלוואי, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות הרבה פרקים על זה, אבל אני גדלתי בסביבה של, אני גדלתי בבית מאוד עמיד, אבא שלי היה עובד אל על, וגדלתי בסביבה, הייתי חשופה לאנשים שהיו very well off מבחינה כלכלית. לי הייתה חוויה שאני מנותקת מכסף, אבל כן, גדלתי במקום שהיה כסף, וראיתי אנשים מאוד עשירים, והתארחתי בבתים, וחיינו, אתה יודע, חול כשעוד לא היה בכלל מקובל, אבל כל הזמן היה לי סיפור עם עושר ועוני, וזה גם הסיפורים שהכי ריתקו אותי בתור ילדה. ואני בתור לוחמת צדק, כאילו יש לי מה, לא, גם לאלה מגיע, ותמיד לעזור לחסרי הישע, כי מגיע להם ומגיע להם. והיום גם אני עוברת איזשהו שינוי, ברמה של לא לסנוע את העשירים, להבין שחלקם הם תוצר של אותה טראומה, ומה אנחנו עושים כדי לגשר, ולשבת סביב השולחן כולנו. אני לפעורה פריבילגית, שנמצאת בברוך כלכלי, אבל אני פריבילגית. ויש אנשים שהם לא פריבילגיים, והם באו באמת מעוני, או מטראומות יותר מורכבות כאלה ואחרות, והם גם צריכים להיות סביב השולחן, כי גם נקודת המבט שלהם חשובה, ומה שקורה, כל הזמן מדברים על שוויון ושוויון, אין שוויון בגישה למשאבים, והרבה פעמים, אני חושבת שאנשים עשירים לא חושבים שיש להם טראומה, זה כי רוחב הפס הרגשי שלהם, הוא יותר רחב ממי שממילא נמצאת במצוקה, ואז הרוחב הפס שלה הוא מאוד מאוד צר. עכשיו, כשאנחנו, את יודעת, בעסקים אומרים, אל תגידי זה כולם וזה כולם, כי אל מי את מדברת ומי יהיו, אז אני יכולה להגיד לך שהרבה אנשים, קודם כל לא רוצים להכיר בטראומות שלהם, וגם עדיין לא מוכנים לגעת בכסף. אלה חד משמעית לא אנשים שאני יכולה לעזור להם. אנשים, בחלק מהאנשים שאולי לא יגידו טראומה, אבל אם אני אדבר איתם בשפה אחרת ואגיד, חסכים רגשיים בילדות היו לך, אגידו, כן, כן. אני יכולה להגיד לך, את מילאת את השאלון, את השאלון יבחור שאני נותנת בינתיים עוד במתנה לאנשים, אז בשאלון הזה, למשל אנשים לא מסמנים דברים מסוימים, אבל בגלל שהם סימנו אמונות במקום אחר, אני רואה את המקומות שהם עדיין, או בהדחקה או בהכחשה, והם לא רואים את הקשר. כאילו, אם מישהי עברה פגיעה מינית והיא לא סימנה השפלה, אז היה לי שם שיח שלם על המקום הזה. אני לא אומרת לאף אחד מה צריכה להיות החוויה הרגשית שלהם. או למשל מישהי שאמרה לי, יש לי כסף שגייסו לי ואין לי גישה אליו, ואז עולה סיפור של נטישה בילדות, ואז מדברים על איך אני בעצם נוטשת את הכסף שלי היום, למרות שזה כסף שלי. אז רואים איך הפצעים שלנו באים לידי ביטוי בתוך ההתנהלות שלנו ביום יום. ואני יכולה להגיד לך, תראי, הרי תמיד לוקחים סיפורי, תקראו סיפורי הצלחה ואוטוביוגרפיות של אנשים שנהיו מאוד מאוד עשירים, חלקם באים מעוני מאוד מאוד גדול, ואמרו, אנחנו לא רוצים להיות כמו ההורים שלנו, אנחנו נעשה הכל כדי להיות הצד ההפוך. אבל כשאת מסתכלת איך הם מתנהגים עד עצם היום הזה, הם סובלים מטראומות כסף. איך שהם מתנהגים לאנשים אחרים, איך שברמת, גם ברמת הנדיבות שלהם, גם בזה שהם לא ישנים טוב בלילה, אם יש להם אפילו מינוס 17 שקל בחשבון. הם לא יכולים לישון טוב, הם חיים לא יקפו הלוואה, למרות שהלוואה יכולה להיות משהו חיובי למינוף, לא כל הלוואה היא הלוואה רעה, כאילו. ויש דברים, מישהו שכתב את זה, מישהו מנטור מאוד מוכר, הוא כותב את זה בצורה מאוד מאוד גדולה, גם על הילדות שלו, הוא אומר, פקידה בבנק התקשרה ואמרה, יש לי 30,000 שקל בעובר ושב, תשים את זה בפקן. הוא אומר, לא, אני חייב, אז אני חייב, הפושים הזה, כאילו את הכרית ביטחון הזאת, עכשיו יש כאלה שיגידו, רק שיהיה לי את ה-30,000 ואני ארגיש בטוח, רק שיהיה לי את ה-100,000 ואני ארגיש, רק שיהיה לי את המיליון, שביטחון לא נמצא בחשבון הבנק, ביטחון נמצא בגוף, עכשיו אם עברתי התעללות בילדות שלי דרך אגב, עוד שאני לא עברתי התעללות, אבל ההורים שלי ניצולי שואה, וזה עובר גנטי, זה עובר, הדבר הזה עובר, גם אם זה...
רציתי לשאול אותך על זה, אני רשמתי לי את זה ככה, כי אמרתי מחר, מחרתיים, זה יום השואה, לא משנה מתי ישמעו את הפודקאסט, אבל אנחנו ממש, אנחנו כמו, אנחנו אומה בטראומה שסוחפת את זה איתנו מדור לדור, רציתי באמת לשאול איך זה מתקשר, כי קודם כל, כל העניין הזה של כסף זה נשמע לי כאילו אנחנו אנושות בטראומה, ולא אומה בטראומה, אבל אנחנו בעיקר, שאנחנו באים מתוך החוויה של החוסר הקשה, של האובדן, שלקחו לנו ואת הרכוש, והעיפו אותנו מהבתים, ואני מכניסה גם את עצמי לשם, כי גם המשפחה שלי שם נשרפה לה באיזה בית כנסת, והכל נלקח והכל, אבל אני לא, אני לא מניצולי שואה, והמשפחה שלי עלתה לארץ והכל בשנות ה-70, בעוני כמובן, קיבלו מה שקיבלו מהמדינה, אבל... זה כן, אנחנו כאילו ניזונים עם זה כל הזמן בתוך ה-DNA שלנו, עם זה.
את קודם כל, אני מרחיבה תמיד את השואה מעבר לאירופה, כי בעיניי גם היהודים שעלו ממדינות מזרח, איבדו, רצחו אותם, לקחו להם, זאת אומרת, יש הרבה מאוד סיפורים משני הצדדים. אז אני, ההורים שלי מבולגריה, אז אבא שלי לא היה בשואה, הוא היה במצרים, כי הוא עלה בגיל מאוד מאוד צעיר ולא הצליחו להיכנס לכאן, אז הם מצאו את עצמם במצרים. אבל אני תכף אספר לך משהו מאוד מאוד חשוב, שתביני איך משהו שקרה בין סבתא שלי לבן זוג הראשון שלה, לאבא של אבא שלי, השפיע עליי בעסק ולא ידעתי שזה בכלל קשור לשם. אז תכף אני שמה את זה שנייה בצד כדי להראות איך סיפור כזה, עד שהוא לא מטופל, מייצר באמת שמות בחיים שלנו. אבל סבא וסבתא שלי מבולגריה, סבא שלי היה... איש מסחר, היו לו שתי חתניות לשוקולד, הוא סיפק לבית המלוכה הבולגרי, הם היו במעמד מאוד גבוה, אלא עם בית בעיר ובית בכפר, באמת, הם הגיעו לארץ, הם היו חסרי כל, והם אף פעם לא הצליחו להתאושף, בסופו של דבר גרו בדירה מאוד מאוד קטנה ובצניעות, ובימי האחרונים של סבתא שלי, אבא שלי היה צריך להמשיך וגם לפרנס אותה, זאת אומרת, ושניהם היו אנשים עם יכולות ומוכשרים וחכמים, אז זה היה פגיעה מאוד 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 קשה. אמא שלי מעולם לא עבדה, ואף פעם לא עשיתי את החיבור, אבל יכול להיות שזה גם חלק, עדיף שלא, כי במילא אני הולכת לאבד את הכל, אז בשביל מה? לא רוצה אפילו להיכנס למשמעות, אנחנו מדברות אל נשים, ועם נשים, יש קשר מאוד מאוד גדול, אמא שלי לא עבדה, יש קשר גדול לפצע האם, זאת אומרת, אמא שלי לא עבדה, ולאכול שם להצליח ולהצליח כלכלית, אז אמא שלי לא עבדה, זה אומר שהיא הכניסה אפס. זאת אומרת שאני לא יכולה להכניס יותר ממנה, אני תמיד צריך להיות פחות ממנה, וזה גם דברים שלא ידעתי עד שלא התחלתי לחקור את כל הפצעים ואת כל המורכבות של כל הטראומה. לגבי הסיפור שרציתי לספר ואני מספרת, וזה סיפור שאני לא פשוט לי לספר אותו, אבל זה חלק מלעבור דרך הבושה, ולהגיד אני לא אשמה בזה, אין לי במה להתבייש בזה, זה חלק מטראומה, ואני רוצה שתדעו איך זה נראה, כדי כמה חשוב לטפל בזה. סבתא שלי ברחה מהבית בגיל 18, מצאה, לא יודעת אם הוא היה אהבת חיה או לא, אבל הביאה לדוניה והביאה כסף. היא עבדה מגיל 7, שלחו אותה לעזור בפרנסת המשפחה, הייתה בחורה ונשלחה לזה. אז היא הגיעה עם כסף, ויום אחד הכסף הזה נעלם. והיא שאלה את סבא שלי, איפה הכסף? אז הוא נתן את זה לאבא שלו, בלי דיאטה, בלי הסכמתה, ובאותו רגע היא קיבלה החלטה שהיא מתגרשת, לקחה את אבא שלי, נקרא את אבא שלי, ועזבה את בולגריה, והגיעה למצרים. אבא שלי לא ידע שבכלל יש לו אבא, לא משנה כל הסיפור, אבל הדבר הזה של מריבה על כסף, לנקר ולהתנתק ולעזוב. את זה אני רוצה, כאילו, זה הדפוס. ואני גיליתי, את יודעת, אני עברתי לעולם הדיגיטלי, בגלל שאני גם באה מעולם המחשבים, אז היה לי מאוד קל, כל הדברים, מה שאפשר היה לעבור, לדעת, עברתי די מהר, התחלתי לייצר מוצרים דיגיטליים, וכמובן עם כל המנטורים וזה, אז אחריות ואחריות ואחריות. זה היה נדיר, באמת נדיר, אולי פעם בשנה מי שהייתה מבטלת. אבל ביטול כזה, בחוויה של, כאילו, עכשיו אני, לקחו לי את הכסף. אני צריכה להסדיר את הכסף. אני לא שמתי לב שהתגובה הרגשית והאמוציונלית של הדבר הזה היא פי מיליון יותר הסיפור עצמו. מה זה משנה אם זה היה 95 שקלים או 1,800 שקלים? אני הייתי נכנסת להתקף זעם. כן, הייתי מחזירה את הכסף כי זה תחת האחריות, או מנהלת איזשהו מסע ומתן, אם דעתי על החלק היחסי, אם זה היה משהו אחר, ומוצקת את הבן אדם הזה מרשימת התפוצה, ולא רוצה לדעת for the rest of my life. ולא קרה הרבה, אבל ואז אמרתי, נילי, זה חוזר על עצמו, למה? יש אנשים שזה אחרת, אבל כל פעם שיש ביטול של עסקה, וואי, וואי, הייתי נכנסת, עד שנזכרתי בסיפור, את הסיפור תמיד ידעתי, אבל רק שהבנתי טראומת הכסף, אמרתי, זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור של סבתא שלי שחי דרכי.
וואו.
היא לא שרפה לו מעולם. היה לי סבא שהייתי מנוכרת ממנו רק בגלל המריבה ביניהם, היה לי סבא שחי בארץ ולא ידעתי שיש לי סבא.
וואו.
כאילו, זה רמת הטראומה שיש במערכת שלי, בתוך המשפחה, וזה איך זה בא לידי ביטוי, בעסק שלי, שזה רק יכול לפגוע במוניטין שלי, לפגוע במערכות היחסים שלי עם הלקוחות, זה לגיטימי לגמרי, אם נתת אחריות שבן אדם אחרי, לא יודעת מה פחות מחודש יגיד, לא מתאים ובקש, את נתת את ההצעה הזאת, תעמדי מאחוריה בטוב, למה את כל כך כועסת על זה? וואי, 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 היום זה אחרת, זה פשוט ממש עשה לי סוויץ' שישוב, את מכירה סיפור, ואת בכלל לא מבינה שזה משפיע לך על העסק ועל ההתנהלות שלך סביב כסף. ואני יכולה להגיד עוד דוגמאות, אבל זה היה אחת הדוגמאות שאני הכי לא נעים לי לספר אותה באופן פומבי, הכי חשוב לי לספר אותה באופן פומבי, כי זה פוגע לנו בעסק, כשאנחנו לא מטפלות בטראומות שלנו, בטראומות הכסף.
אז קודם כל תודה על האומץ ששיתפת, וזה מאוד חשוב. למה דווקא עם כסף, זאת אומרת, למה אנחנו משליחים את כל מה שעבר עלינו דווקא על כסף, זאת אומרת, מה יש בכסף הזה, לעזאזל, שזה דווקא הוא, למה לא, לא יודעת, חלונות של בניין, כאילו, למה דווקא כסף?
שאלה מעולה, למה? קחי טראומה, שלושה דברים שמאפיינים טראומה, או השלכות שלה, זה I'm not safe, אני לא בטוחה, כאילו, I'm not secured, אני לא מוגנת, and I'm unworthy, ואני לא שווה שום דבר. אם מישהו עשה לי דברים כאלה, ובתור ילדים בדרך כלל כשעושים לנו משהו, אנחנו לא משליחים על מי שפגע. אם עשו לנו, כנראה שמשהו דפוק. אז אני לא שווה שום דבר, אני לא מוגנת ואני לא בטוחה. תקחי עכשיו כסף מה הוא מסמל בחברה שלנו, ביטחון, הגנה ושווי. שווי סלש ערך.
וואו.
בין השניים.
וואו, איזה חיבור, אימאלה. זה עצוב מצד אחד, כן? אבל מצד שני, מובן, אפשר להבין את זה. אני חושבת שגם בעיקר כנשים, הצורך בביטחון הוא הרבה יותר חזק, כי אנחנו באות כבר מראש באיזו התחושה של פחות, שאנחנו פחות בטוחות, שאנחנו פחות מוגנות, שאנחנו צריכות את הגבר, או מחליפות אותו במשהו אחר, באבא, או בכל דמות אחרת.
ובעולם העבודה אנחנו לא שוות לגברים, לא עזר כלום, עדיין אנחנו מרוויחות הרבה פחות מהם, גם כבעלות עסקים, אנחנו מרוויחות פחות, ואני חושבת גם, אני אגיד לך משהו שהוא קורה לי בזמן האחרון, ואני עסוקה בלא לשפוט את התגובה, כי זו תגובה פוסט-טראומטית, אבל היא לא נעימה. כשאנשים רואים את המחירים שלי, אז אני מותקפת לפעמים ברמה של התוסעה, עשית לנו טראומת כסף עם המחיר, שבוא רבק, זה לא טראומת כסף. כמישהי, אני באה ללמד אנשים לקרות ברווחה, גם רגשית וגם כלכלית, אז חלק מהסיפור זה גם להסכים להיות ברווחה. אנחנו לא הקמנו את העסק בתור תחביב. עכשיו, לגברים אנחנו פחות עושים את זה, אבל נשים אחת לשנייה עושות את זה המון. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בתוקפנות ובהפחתת ערך. עכשיו, אם אני לא מרגישה מספיק שווה עם עצמי, ואני לא מוכנה לפגוש את המקום הזה כאן ולהגיד, וואו, איך כל השנים האלה, כל מה שקרה לי, גרם לי לחשוב שאני לא שווה, אז אני אגרום לה להרגיש שהיא לא שווה גם, ואני אפגע בה במקום הכי רך, כאילו, את יודעת, בבטן הכי רכה. ואני שוב אומרת, לא ממקום, אני בהתחלה עוד הגבתי במקום של לנשום עמוק לתוך זה, להכיר בכאב ולהבין שזה מגיע מתוך כאב, ויחד עם זאת, את יודעת, יש גבול, אני לא, אף אחד לא צריך לסבול לא תוקפנות ולא אלימות, ולא שיעשו לנו הפחתת ערך, אנחנו פה בשביל, את בשליחות שלה, אני בשליחות שלי, יש מספיק מקום לכולם, ואחת הסיבות שאנחנו כועסות על נשים שמבקשות את מה שהן באמת חושבות שמגיע להן, זה כי אנחנו לא מרשות לעצמנו, מרשות לעצמנו לעשות את זה. אז מצד אחד אני אומרת, אין לי כסף, ומצד שני אני כועסת על מי שמבקשת כסף. עכשיו, כל עוד אנחנו כועסות על העשירים, ואת יודעת, חושבות שהם הדבר הכי גרוע עלי אדמות, אין מצב שאנחנו נהיה ברווח כלכלי. אין מצב. אבל מה כן? תעשו את זה תרגיל. תכתבו את כל הדברים שאתם לא סובלים אצל אנשים עשירים. מה אתם חושבים עליהם? מה הם עושים? שהם מנצלים, שהם מושקים, שהם לא משלמים, כמו שאתם, מה כל זה? ואז תשאלי את עצמך כבעלת עסק, ואיך אני רוצה לפעול אחרת. אני רוצה...
הייתי מרחיבה את זה אפילו, הייתי אומרת בכלל, אפילו סתם קולגה אחרת שנדמה לנו שהיא מרוויחה יותר, למה זה גורם לנו לקנאה, כעס, או יודעת כזה, כאילו, בטח כי היא עשתה איזה ככה וככה, ואני ככה וככה, אז כאילו ישר מנסים להקטין. לא חייבים ללכת לוורן באפט, כמו שאמרתי בהתחלה, אפשר גם להיכנס לפייסבוק ולראות מישהי שפרסמה, יש, סגרתי עסקה, זה, ואיך כולנו...
נכון, אז אני רוצה אבל להגיד על הקיבוץ וקנאה. קנאה זה לא רגש מקור, הוא מורכב משלוש רגשות. או מכעס, אז אני כועסת עליה, כי היא מראה לי את הפער ביני ובינה, או מעצב, כי היה לי פעם כזה ואיבדתי את זה, ולה יש ולי עדיין אין, או מחרדה שלעולם לא יהיה לי. אז המקום המתכווץ, מזמין אותנו להגיד, אוקיי, בואו נסתכל, קודם כל בואו נסתכל על איזה סוג, באיזה צבע הקנאה שלנו, היא צבועה מכעס, מעצב או מחרדה, אז נעשה עם עצמנו את העבודה, וכי קנאה, את יודעת, היא מבחינתי תמיד סמן ל, אני גם רוצה כזה, אם היא מצליחה, אולי יכולה ללמד אותי איך להיות שם, הזה. ואז אני יכולה להפוך את זה לפרגון, ולא ל... עכשיו, יש הבדל בין צרות עין, ואז להקיף את הבן אדם הזה כדי לפגוע בו, כדי שלא יהיה לו, לעומת קנאה בריאה שאומרת, אוקיי, כן אני כועסת כי אני חווה את הפער, כן אני עצובה כי היה לי ועכשיו אני צריכה להכיר באובדן, או אני חרדה שלעולם אני לא אצליח, ואני צריכה עכשיו לפגוש את החרדה שבתוכי, זה אחריות רגשית, לעומת השלכות ופגיעה בצד השני, שזה בא ממקום שאנחנו לא מוכנים לקחת אחריות על הכאב שנמצא בתוכן.
אם אנחנו מורכבים...
לגמרי. אמרתי לך, אני...
אני רציתי רק, ככה לפני סיום, רציתי להגיד משהו, כי דיברת קודם על ההבדל בין חברה קפיטליסטית לחברות שהן לא. אז אני לפני שנה הייתי בסרי לנקה, וזה לא חברה קפיטליסטית, זו חברה מאוד בודהיסטית, ואת המעט שיש להם הם חולקים עם נזירים, הם נותנים, היחס שלהם שאם הוא עובד את בודה, זה הרבה יותר חשוב ממה שאם יהיה לו כסף. אני התארחתי בבתים שלהם, הם עניים מרודים, שאני לא מכירה אף ישראלי שהיה מוכן לחיות ברמה כזאת, ובקורונה הם היו עוד יותר, לא היה להם דלק, לא היה להם אוכל, הם היו ניזונים מהבננות והקוקוסים, ולא משנה מה שגדל אצלהם בגינה. אבל אני, מצד שני אני חייבת להגיד שהתארחתי שם באיזשהו בית מלון, ובבוקר פותחים את הדלת, ואת רואה, זה בתוך ג'ונגל, את רואה את הקופים, ואת רואה את החיות, ואת הציפורים, ואת האושר המטורף, ואת רואה אותם קופצים בשמחה מעץ לעץ, ואת אומרת, הם חיים פה כל כך טוב, ויש להם הכל, אלוהים נתן להם את כל מה שהם צריכים, מים, טבע, אוכל, הם לא רבים על שום דבר, כי לא חסר להם שום דבר, ואני, שאני באה מחברה של... אני טסתי, הסרילנקים לא יולדים מה זה לטוס כי אין להם דרכון, אני באתי עם כל המשפחה ואני מתארחת בבית מלון הכי עשיר, ואני מרגישה את עצמי, אני אהיה מרודה בהשוואה למה שאני רואה מול העיניים, וזה עשה לי אני חושבת את הקפה אפשר להגיד, הראשונה שהבנתי מה זה אומר, להרגיש שאני מספרת לעצמי את הסיפור הזה של האין לי, של ה... שאני לא יודעת, שאני לא יכולה, שאני, אני לא ראיתי את זה כטראומה, כן, זה פעם ראשונה שאני אתקל במושג, אבל כן הבנתי את הפער הזוי הזה של החברת שפע של האלק אין לי, לבין חברה שבאמת, את אומרת לכאורה אין לה, אבל היא חיה כל כך, יש לי, הם נתנו את המעט שלהם לנזירים, הם מביאים להם אוכל, וזה בסדר, והרגשתי באותו רגע צורך להביא להם את הכל, כאילו ממש כבר לתת להם את הכל, ללכת לגור בתוך הג'ונגל הזה, אבל זה היה מדהים, זה היה פשוט מדהים, ואני חזרתי לגמרי עם שיפט בחשיבה, על כל העניין הזה של הכסף, אבל עדיין בעולם העסקי ופה, במציאות שלנו בארץ, ובמציאות מה לעשות, קפיטליסטית שאנחנו חיים בה, אנחנו חייבים להתאים את עצמנו, ואין שום סיבה שאנחנו לא צריכים להתאים את עצמנו, לא לחיות בחוסר וכאלה, אלא לחיות בשפע.
אני חושבת שאנחנו, יש לנו פה קריאה, אני לא שמחה שחטפת את הקפה, אני שמחה שחווית את זה, ברמה הזאת.
זה היה wake-up call כזה חופשי.
זה היה wake-up. קודם כל, בתאומת הכסף יש לנו, כל הגישה של איך לנהל את העסק היא מאוד מאוד שונה. דרך אגב, אז על זה דרך חטפתי, אבל למשל, אין מצב שבן אדם, אחרי שכל צריכה הם מסופקים, אם מגיע מישהי שצריכה את העזרה שלי, אבל אחרי שכל צריכה הם מסופקים, אני יכולה או לתת לה מלגה, או לעזור לה לתת איזשהו, את יודעת, לעזור באיזשהו אופן. זאת אומרת, התפיסה היא, אנחנו לא נמנע מבן אדם שירות אם אין לו כסף, אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלכל בן אדם יש מה לתת. וגם לא רוצים להנציח קורבנות, טוב, אני מסכנה, מגיע לי, אין לי, לא, יש לך משהו לתת. בואי תתני את מה שיש לך, את הבננה, את השירה שלך, בואי תעשי ערב לקוחות, לא משנה מה, אבל יש לך מה לתת, כשאני אתן לך את השירות שלי, וגם אם אני לא אקווה מך כסף, אני אקווה לך בצורה אחרת. למה? כי בטבע יש, זה אחד החוקים. העץ מקבל משהו ונותן משהו, כל הזמן יש נתינה וקבלה, אנחנו התרחקנו מהטבע ובקפיטליזם, זה מה שאני אומרת, יש חלק שלוקחים הרבה יותר ממה שהם צריכים, ויש חלק שנותנים הרבה מעבר למה שהם יכולים, אז, והמקום הזה דרך אגב של לתת לכהנים, אני מתייחסת לזה, ואני התפעמתי, ואני אמרתי, היה לי מיליון שקל, לא, עכשיו מישהו נתן לי 3,000 שקל, אמרתי, קרן מלגות, עכשיו אני יכולה לתת מלגה מהקרן הקטנה, לא צריך לחכות שיהיה לי מיליון שקל, כל פעם שמצטבר משהו בקרן, אני יכולה להציע, על זה מישהי גם הצטיפה לי, זה כאילו הנחה, ואת קוראת לזה מלגה, לא, סליחה, אני לא חייבת לתת לו 500 שקל, אבל מישהו נתן לי כסף, ואמרתי לו, אל תיתן לי, אני אעביר את זה הלאה, ואני אבקש מהם גם שיעבירו את זה הלאה. ואז אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של, אני לא אומרת, מאלה שיש להם יכולים לשלם וששלמו בשמחה, אבל מאלה שאין להם, אני לא אומרת אין לכם, בואו נראה מה יש לכם, ובואו נראה איך אני כן יכולה לעזור לכם, ולא, אני לא אומרת שאני יכולה לעזור לכולם, אני לא יכולה לעזור לכולם, אבל התפיסה היא כזאת, כשכל צרכים מסופקים, רוב האנשים חיים הרבה מעבר לכל צרכים מסופקים. וגם הם לא נעצרים שם, היה לי מנטור שפעם אמר לי, תדעי מה המספר שלך. No one enough is enough, כאילו, כי כל מי שאת רואה עוד וילה ועוד יחטה ועוד, ולמה? בכמה דירות אתה יכול לגור בו זמנית? ולמה הבתים בקיסריה הם ריקים רוב השנה, וכל העציצים משורשרים שלא יגנבו להם את העציץ? ככה אתה רוצה לחיות כשאתה עשיר? כאילו, יש משהו בתוך המקום הזה, אז אני אומרת, לא, אנחנו לא צריכות להתאים, אנחנו צריכות להיות האנשים, בעלות העסקים שמתחילות להתנהג אחרת וליצור חברה שהיא גם מחוברת לרוח, לאמת ולרוח, כל אחת לרוח ולאמת שלה, לרווחה, כל סוגי הרווחה, וגם לשורת הרווח. רוב האנשים לא חיים על כל הפרמטרים האלה, ולא יכול להיות רווח, אם הרווח מנותק מרוח ורווחה, רוב האנשים הם או שהם משועממים, הם לא שבעי רצון. המנטור שלי ישב עם סטפות של 40,000 שקל בכיס, הוא אומר, ככה אני באה לשיחות מחירה, עם סטפות של 40,000 שקל. הוא אומר לי, נילי, אני משועמה, כאילו אני יודע לעשות כסף. אמרתי, ברור, עכשיו הרווחה הוא יכול לקנות אותה גם בכסף, אבל רווחה פנימית אין לו באמת, כי זה לא מגיע מהמקום הזה, כאילו, אז עכשיו בעניין של טראומת הכסף, הדבר שאנחנו עובדים עליו בעיקר, זה על הרווחה, וברור שלי חשוב גם להיות מחובר לרוח ולשליחות ולגאונות, לא רק לאזור שאת מצטיינת בו, אלא לאזור הגאונות שלך, מזה תעשי את הכסף, אבל לא רק כסף, גם את המערכות יחסים שלך, גם את הבריאות שלך, גם את היצירתיות שלך, זה לא יכול להיות רק כסף. וגיים צ'יינג'רס, שזה העסקים של העולם החדש, מדברים על profit, planet and people. זאת אומרת שאנחנו בעסק שלנו לוקחים בחשבון ודואגים שכולם יצאו ברווח ולא ברמה של לתרום לאיזה עמותה. לא, זה הכי קל לתת כסף. אלא שיש רווח לכולם, גם לכדור, גם לאנשים, והקהילה, וקהילה יכולה להיות קהילת העובדים, הלקוחות שלי, הספקים שאני עובד איתם, זה כולם, זה לא רק אני בעסק ואפסי עוד כאילו. אז אני אומרת ברמת ההתאמה, צריך לעשות rethinking capitalism, להבין איך כל הדבר הזה נבנה, סרט מטורף. בעצם כל הסיפור הזה התחיל מפרויד, ומישהו שהבין את העקרונות של פרויד הלך והפך את החברה הזאת לחברה שאיך נגרום לאנשים שלא צריכים את זה, לרצות את זה ולקנות את זה ולהתמכר לזה ולחשוב שזה מה שיגרום להם להרגיש טוב. זה סיפור מטורף כשמבינים את זה, וכמו שאת אומרת, זאת הייתה, אלה היו הקפות התעוררות שלי בתוך הקורס הזה. מערכת היחסים שלנו עם זמן, מערכת היחסים שלנו עם מה שפרויד עשה, עם קפיטליזם, עם כל העושק שנעשה, שמלא מלא חברות איבדו. תראה, לא יודעת, סרילנקה לדעתי גם הייתה קולוניאליזם של הבריטים. והלכו והשקו בכל מקום, את בהודו ובאיזה... כן, ממש, ממש, ממש.
כן, אבל השנים האלה היא כבר לא, ועדיין היא נשארה בעוני מאוד מאוד גדול, סרילנקה, אבל ללא ספק, עדיין כל המטעי תה שייכים לבריטים, עדיין את רואה שם את החברות של אנשים שמולידים ילדים, שכולם חיים שם תחת הכנפיים של הבריטים, ותחת חסותם, ולא יודעים שום דבר אחר מעבר לזה. אבל אותי הרשימה... אני חושבת שפעם ראשונה שנתקלתי באושר אמיתי שבא מהיקום, ולא סיפורים שסיפרתי לעצמי, ולא אנרגיית כסף, או סיפורים שסיפרתי לעצמי על אנרגיית הכסף, זה פשוט היקום, הטבע, לא משנה, מה כל אחד והאמונה שלו, אלוהים, לא משנה מי, הכל מסופק, הכל באמת, באמת, באמת מסופק, כי אחרת קופים לא היו חיים שם, וקופים לא הולכים עם ארנק, ואין להם כסף, למרות שהם גונבים מתיקים של אנשים, אבל הם חיים, הם אוכלים את הכמות בננות שהם צריכים, ובזה זה נגמר, ואז הם הולכים לישון.
זה בדיוק העניין, אריה טורף ואוכל את כמות הבשר שהוא צריך ומשאיר את השאר, מה אנחנו עושים כבני אדם?
עכשיו תחשיב... קרייר, שומרים לעצמנו למחר.
לא רק זה, לא מסתכלים שנייה מה קורה ומה הוא צריך. אז לי יש מוטו שאימצתי, אני לא יודעת מי אמר את המשפט הזה, אז אני מצטערת, אני בדרך כלל נותנת קרדיט, ושמעתי אותו באנגלית, המוטו שלי הוא כזה, תפקידו את הכסף שלכם בעסקים ובידיים של אנשים שעושים טוב בעולם, ושיעבירו את הטוב הזה הלאה. זה, ואני חושבת שאם יותר ויותר נכיר, כי אני מסתכלת על חברות ואני אומרת, אני אקנה את הבגד הזה כשהם עושקים ילדים בסין, בסוואטשופ? לא, לא נראה לי. לא נראה, אני באמת צריכה, יש לנו כל מיני דרכים איך להתמודד בכלל עם הצרכנות הכפייתית וזה, עובדים בתוך המקום הזה, כל החיים משתנים, ההחלטות משתנות סביב, והבחירות משתנות, וגם איך שאני מנהלת את העסק, אני בונה עסק שהוא מיודע טראומה, על שקיפות, על כנות, על זה שאני משתפת את הלקוח, גם בהחלטות הכלכליות האלה, שאמרתי, באמת, חבר נתן לי 3,000 שקל, אמרתי לו, אל תיתן לי, אני, אתה יודע מה, אם אתה לא צריך את השירות שלי, מישהו אחר צריך, אומר לי, נהדר, תעבירי את זה הלאה. זה, אז המקום הזה של בוא נסתכל ונראה איך אנחנו באמת באמת יותר טובים אחד לשני. תראי, העולם לא הולך לחזור אחורה. אני חושבת שצפויים לנו שנים לא פשוטות, והרבה אנשים חיים קצת בלה-לה-לנד. אני חושבת שהקרקע נשמטת להרבה אנשים גם בעולם הדיגיטלי, גם באופן שאנחנו משווקים ומוכרים, וגם הסיפורים בחוץ, אנחנו כבר יודעים שהם לא בהכרח מה שבאמת קורה בעסק, ולפעמים סולד אאוט, זה הבאתי את כל החברות שלי, והם מילאו בערך 3/4 במקומות, אז יאללה, בואו נדבר יותר אמת, ונהיה יותר כנות, ולאט לאט אנשים מתחילים לספר, אנשים מתחילים להגיד, נתקעתי לקושי, אני צריך עזרה, פתאום מתחילים להבין שזה לא אחד ולא שתיים, מדובר פה משהו, והוא הולך להיות גורף, ואם אנחנו נהפוך להיות כמו, לא רק הקופים, הם גונבים, אבל אני מדברת על זה של באמת להיות שם, לקחת רק מה שאנחנו צריכים, לא יותר מזה, ולתת גם לאנשים אחרים, ושיש פה אנשים בעולם, אני, סליחה שאני אומרת את זה, אני מקווה שאני, יש אחד הדברים שמאוד מאוד הפיס אותי, אני אומרת לכאורה, כי אני לא יודעת למרות שהיה משפט והוא גם מואשם, אבל לשים 3 מיליון שקל בהופעה של אייל גולן, ואחרי זה שהוא ינוס את המעריצות שלו, לעומת לשלם לאנשים תמוך שמייעצת לעסקים שעושים טוב, והם מבוססי שליחות ורוצים להעביר ולעשות טוב בעולם, נראה לי שאנחנו כחברה, יש לנו הרבה מה לתקן. בעצמנו.
אני מסכימה איתך לגמרי, ובעיקר בכלל כל עניין יום העצמות, אבל עצמי זה כבר סיפור אחר. גדול עליי, אני לא מנסה לשנות את העולם, אני מנסה לשנות את עצמי. זה הכי טוב שאני יכולה,
נכון.
לא, יכולה
אבל
לעשות.
השינוי בדיוק מגיע מזה, ואפרופו הסיפור של בוא נשנה את עצמנו, והדוות יעשו, אז אני חושבת שעם עוד עסק ועוד, ועוד עסק, בסופו של דבר אנחנו כן נתווה עולם עסקים אחר, שבאמת מחובר לרוח, לרווחה ולשורת הרווח גם בבית.
אני די מאמינה שאנחנו הולכים לכיוון הזה, כי עובדה שאני ואת התחברנו ואנחנו לא מכירות ולא נפגשנו מעולם, ועוד כמוך יש עוד אחת תגיד ועוד אחת, אז זאת אומרת יש פה איזשהו חיבורים שהם קצת מעבר, ואני שמחה על השיחה הזאת, ואני שמחה לראות שזה, את יודעת, כבר הולך ותופס קצת יותר תאוצה, ועובדה שהנה הגעת לנושא של נקרא טראומת כסף, שלא היה קיים או לא היית פתוחה לראות אותו קודם, ואני מניחה שעכשיו, בעקבות השיחה, עצם העובדה שהיא זזת לי משהו, אז מן הסתם זה עכשיו גם יעדד החוצה, ולו לבנות שלי, או לכל האנשים שבאים איתי במגע, ולמי שכמובן מאזינה לפודקאסט הזה. וככה לקראת סיום, שדי מבאס אותי לסיים את השיחה הזאת, כי אפשר לדבר עליה עוד שעות, אני מניחה, אבל בכל זאת, את יודעת, ככה רף הסבלנות של מי שמקשיב, בטח כבר הגיעו ליעדם, צריך לסיים. אז בעצם כדי להתחיל איתך תהליך, אז מומלץ, זאת אומרת, להתחיל קודם כל בלמלא את שאלון, בואי תספרי קצת ככה על התהליך שלך בכמה מילים, ואז אני גם אשים את כל הלינקים ואת הכל, מי שירצה ליצור איתך כמובן קשר.
כן, אני, אחד הדברים, בגלל המסע שלי, שבעצם אני נפלתי בין הכיסאות ולא הובחנתי כמו שצריך, אני מאמינה גדולה, דרך אגב, בקורס שאני הייתי לא למדתי את זה, אני פיתחתי את הכלי הזה. פתחתי את הכלי, לקחתי כל סוגי הפצעים וכל הטראומות האפשריות וכל ההתנהלויות הכלכליות כדי לתת תמונה מאוד מאוד ברזולוציה הכי גבוהה שאפשר, מה הסיפור שלך. אם מגיעים באמת בעיניי, אם עובדים, אם פותרים את זה ברמת השורש, אבל אם במקום לטפל בסימפטומים, יש סיכוי טוב יותר שזה גם יחזיק לאורך זמן, ובאמת נראה שינוי לא טובה בתוך החיים שלנו. אז אני הדבר הראשון שאני אומרת, את השאלון אפשר כרגע, הוא במתנה, לדעתי עד סוף יוני אני משאירה אותו פתוח, במתנה ואפשר למלא אותו, והוא רמה של אבחון עצמוני. קודם כל לשים, מה שנקרא, להסתכל בלבן של העיניים ולראות מול מה אני עומדת, וכל מי שממלא את השאלון אומר, וואלה, או שזה חיזק אצלי דברים, או שזה חידד לי דברים, או שפתאום ראיתי את הפער, ועל מה אני עוד צריכה לעבוד, אז השאלון כשלעצמו הוא כלי. אבל אני, כמו שאני לא יכולה לראות את הדבשת שלי, הייתה לי חברה שאומרת, אז זה לא מספיק. אם באמת רוצים לקחת את זה לרמה הבאה ולעבור איזשהו תהליך, אני אומרת, בואו נעבור את האבחון. אחר כך אפשר להחליט מה דרך הטיפול הטובה ביותר, ובו זמנית עובדים גם על ההתנהלות הרגשית במפגש עם כסף, וגם על מיומנויות כלכליות. כי רוב המקומות מפתחים את המיומנויות הכלכליות, לא משנה אם זה בניהול כסף או יצירת כסף או מינוף כסף או השקעות, אבל הם לא מטפלים בחלק הזה של מה קורה לי במפגש עם כסף, ברמת החרדה, ברמת כל הדברים שזה נציף מהעבר שלי, והמספרים פשוט, זה לא הכסף, הרי לכסף אין, זה בסך הכל מספר, אבל הוא פשוט גורם לנו להגיב אליו בדרך הזאת. אז קודם כל זה אבחון, בעיניי זה הכלי הכי חשוב, ואז אפשר להתוות תוכנית עבודה. אז זה תלוי במי פונה אליי, יש אנשים שזה קהל רחב, ואותם אני מפנה יותר לאיזושהי עבודה קבוצתית, יש אנשים ש... אבל זה בדרך כלל אנשים שכן נמצאים בהתפתחות אישית. צעים, עושים על עצמם עבודה, זה לא אנשים שלא, הם כבר מבינים שמשהו במערכת היחסים שלהם עם כסף לא עובד. ואז הם יכולים להיות שכירים, גמלאים, זה לא משנה מבחינתי. יש את אלה שהם אנשי מקצוע ובעלי עסקים, וזה כבר רמה אחרת, כי זה גם לעבוד על עצמם, וגם חלקם גם ירצו לדעת, לפחות לזהות את זה אצל הלקוחות שלהם, הם לא יהיו מוסמכים לעשות עם זה עבודה, אבל הם יוכלו לדעת מה קורה, ואז לעבוד איתם טיפה אחרת. ויש את השליחות, שזה הפרימיום שלי, שזה לקחת נשים שבאמת באו לפה להיות בקדמת הבמה, ואין מצב שהכסף יעמוד ביניהם ובין השליחות שלהם בעולם. אז אלה שלושת הקהלים שאני מציעה להם את ההמשך, אבל האבחון בעיניי, יש אנשים למשל שבאים אליי והם נמצאים בטיפול, אז אני אומרת להם על מה לעבוד. זאת אומרת, אני לא אמשיך איתם את התהליך, אם יש טיפול והוא טיפול טוב, אבל אני אבקש שהם יגידו לטפל, תעבדי איתי על זה, תעבדי, זה משהו שכדאי שאנחנו נתמקד בו בטיפול. אבל אני אומרת חד משמעית, אני בתור אחת שגם התרשלו באבחון שלהם, מבחינה בריאותית, יש לי קטע עם קטע הזה שאבחון זה הדבר הכי חשוב כדי שהטיפול אחר כך יהיה אפקטיבי, ולא רק שטיפלו בין הכיסאות, תשקיעו, תבזבזו זמן וכסף יקר בכל המקומות הלא נכונים. אחרי זה אפשר לחזור ולעבוד עם המנטורים העסקיים, אבל ממקום אחר ולא מאותו מקום שאני הייתי.
נכון, כשטועים באבחון או כשלא יודעים את האבחון, זה גם יוצר רמת תסכול כל כך גבוהה וחוסר אמונה, שאנחנו אומרים, די, כאילו, אצלי זה לא עובד, אני שונה, אני מיוחד, אצלי כלום לא עובד.
ההלקאה והאשמה עצמית של המון המון שנים, זה את יודעת, זה לא רק לאבד את הכסף, זה גם לאבד את האמון בעצמך.
ובאחרים, וגם באחרים. וואו, נילי, תקשיבי, אני חושבת שאחת השיחות היותר, באמת שלא רציתי לסיים אותה, מאוד מרתק. את בן אדם מקסים, והכנות שלך היא באמת מעוררת הערצה. עשית לי ככה, כל השיחה הייתי עם צמרמורת כזאת של וואו, מישהו אומר לי בפנים את האמת, סוף סוף, ולא מספרים לי סיפורים. את יודעת, אנחנו, רובנו אנשים כבר יותר אינטואטיביים, יותר גם מקשיבים, אז אנחנו יודעים אם הבן אדם מולנו, את יודעת, ככה, מספר סיפורים יפים, ואז אנחנו אומרים, משהו פה לא יושב לי כמו שצריך. וככה טוב לשמוע את האמת, ככה את יודעת, יודעים מול מה עומדים, כמו אבחון מדויק, ככה גם כשהבן אדם מולך אומר, הנה, זה הדרך, זה מה שעשיתי, זה מה שאני יודע, welcome, בוא תיקח, תמשיך עם זה הלאה. אז אני ממליצה באמת לכל מי ששמע את זה, לעשות את האבחון, כי הוא נותן ככה תמונת מצב ככה, כמו שלי היה את ההערה הזאת, אולי את הקפה, כשעמדתי מול הג'ונגל, אז זה ככה נתן לי בדיוק את אותה הרגשה, כשאני מיליתי את השאלון הזה, ואמרתי שאני חייבת לדבר איתך. אז אני ממליצה לעשות את השאלון, אני אשים את הלינק מתחת, הוא בינתיים פתוח ללא כל עלות, ובכלל, ממליצה לעקוב אחרייך ברשתות, ביוטיוב את חזקה, נכון, ובפייסבוק, לעקוב אחרייך, וזהו, ואני מניחה שאם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, אז יוכל לפנות אלייך ולשאול, ואת נראית לי בן אדם שישמח לענות על כל, להפיץ את הנושא הזה הלאה. אז וואו, היה אחלה, באמת, המון תודה רבה שהסכמת ככה להגיע. ו...
אז תודה לך, גם על את יודעת, על ההקשבה לאינטואיציה, ועל ההכרה, גם בחשיבות הנושא, וגם להגיד, לתת במה למישהי שאת לא מכירה, זה לא מובן מאליו, אז תודה לאומץ לקפוץ יחד איתי למים, היה לי סיים כנל מרתק, ויכולתי לעשות איתך עוד הרבה פרקים, וכל פעם לדבר על משהו אחר, אבל תודה, ואהבתי מאוד את, את המחויבות שאמרת, אני מחויבת לפודקאסט, זאת השליחות שלי, ואני אשדר, זה יגיע למי שזה צריך להגיע, ואני מאמינה בזה, וכשאנחנו בדרך שלנו, אז אנחנו בדרך שלנו, ומי שצריך לשמוע את שירת הנשמה שלנו, ויגיע אלינו, אז...
וואו, איזה משפט יפה.